הסתיימה מערכת בחירות סוערת במדינת ישראל, ואני מוכרח להגיד לכם שזאת לא מערכת הבחירות הסוערת הראשונה. גם בתנ"ך יש לנו כמה מערכות בחירות סוערות, אפילו יותר ממה שהיה פה, והדוגמה תהיה היום בשיעור. בשיעור שעבר דיברנו על העובדה שגדעון, המנהיג, השופט, שהביא את עם ישראל להישגים משמעותיים בעדיפה של מעטים מול רבים בקרב מול המדיינים ושותפיהם העמלקים ובני קדם. באמת הייתה תפנית שעם 300 איש המלקקים הוא הצליח להדוף 135,000 שולפי חרב, מלבד כל המחנה הגדול האזרחי שהיה איתם, וההצלחה הייתה מדהימה. וכיוון שכך באמת הציעו לו, כתוצאה מכושר המנהיגות שהוא גילה, גם הצליח לאחד כמה וכמה שבטים יחד תחת הנהגתו כדי להדוף את האויבים הללו, והציגו לו בקשה שהוא יפתח את שרשרת המלוכה. אני מזכיר לכם שבעצם לפי מה שהתורה בספר דברים מייעדת לנו, והיה כי תבוא אל הארץ, כן, וכן, ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך מלך. אז באמת, עכשיו אשר יבחר השם אלוהיך בו, מלך השם הרי בחר במנהיג הזה שהוכיח את עצמו בצורה מצוינת. והעובדה שאנחנו נמצאים בתקופת השופטים, שבימים ההם אין מלך בישראל, זאת מציאות לא טובה, כפי שכבר הזכרנו כמה פעמים, וזה שורש של הרבה צרות פנימיות וחיצוניות גם יחד, כפי שראינו ועוד נראה בהמשך ספר שופטים. וכיוון שכך, בעקבות ההצלחה של גדעון, רצו לנצל את תנופת ההצלחה הזו, והאיש שהוכיח את עצמו, רוצים לתת לו מעמד של מלך, ושהוא יבנה את המלוכה. מסיבות צודקות או לא צודקות, בלי להיכנס כרגע לעניין הזה, גדעון דוחה אותם. ואומר להם, לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. שיש פה גם איזושהי רמיזה, שמי שהושיע אתכם זה לא אני, אלא הקדוש ברוך הוא. וכיוון שכך אני לא כותף לעצמי דיווידנדים מהעשייה האלוקית. עד כאן החלק של גדעון. הכמיהה של העם לשינוי שלטון ולמלך לא נעלמה שגדעון סרב. והייתה המשך כמיהה לשינוי שיטת המשטר. אלא שגדעון לא רצה להיכנס לעניין הזה, ואילו בן אחד מתוך בניו הרבים, כפי שהכתוב מלמד אותנו בספר שופטים בפרק ח' בפסוק כ"ט, וילך ירובל, שהוא גדעון, בן יואש, וישב בביתו, אחרי שהוא סיים את עבודתו ותפקידו, והוא חוזר לשגרת חייו כפי שהיו לפני כל הפעילות הצבאית שהוא עשה. ולגדעון היו 70 בנים יוצאי ירחו, כי נשים רבות היו לו. ופילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן. והנה כשהוא קיבל את העצה, פרק ח' בספר שופטים, פסוק למד א', כאשר גדעון קיבל את ההצעה והוא דוחה אותה, בעצם בניו רואים את עצמם כמי שראויים להמשיך את מה שאביהם לא קיבל. ובאמת רוב בניו לא רצו כלום, אבל היה אדם אחד עם שאיפות לשלטון, והאיש הזה שינה את שמו וישם את שמו לאבי מלך. אז אני לא יודע בדיוק איך קראו לו בברית, אבל הכתוב אומר פה שהוא שם את שמו, הוא עצמו שם את שמו אבי מלך. במושגים של היום הוא קפץ למשרד הפנים עם תעודת הזהות ואמר, אני רוצה, קראו לי בברית כך וכך, אני רוצה שמהיום יקראו לי אבי מלך. למה? אם אבי מלך, כשאבי ילך לעולמו, אז אני אמור להיות יורש העצר של מלכות שהציעו לו והוא לא רצה בה. אבל זה נותן לו איזה מין רקע של מישהו ש... יש לו איזה זיקה למלוכה. הבן חיכה שנים רבות, ובפסוק למד ב' וימות גדעון בן יואש בסיבה טובה, דיין הוא יריך ימים, כנראה שהיה לו הרבה עצבי פלדה להמתין בנחת ועם כל שאיפות השלטון שלו, אבל הוא הצליח בעניין, ואכן ויקבר בקבר יואש אביו באופרה אבי העזרי. ויקשר מת גדעון, וישוב בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית, סוג של אליל שאנחנו מכירים את אחד המקדשים שלו בשכם לאלוהים. ולא זכרו בני ישראל את השם אלוהים המציל אותם יד כל אויביהם מסביב, ולא עשו חסד עם בית ירובל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל, כפי שעוד מעט יפרטו. זאת אומרת, הגלגל של ספר שופטים מתגלגל, השפעת השופט נמוגה, ואנחנו רואים שהעם שוב שוקע בהשפעות תרבותיות רוחניות של השכנים, ובאיזשהו מקום, כיוון שכך, יש צרות. הפעם, בניגוד לצרות שהכרנו מבחוץ, הצרה היא פנימית. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו. ואני מזכיר לכם שמשפחת אמו, כפי שכתוב בפסוק למד א', הייתה משכם, והוא הולך לשכם. הוא הולך לשכם כדי לפתוח שם מסע בחירות. כאשר שכם היא עיר חשובה בארץ ישראל, כפי שכבר הזכרנו אותה גם בספר יהושע, המקום שבו יהושע כינס פעמיים את העם, פעם סמוך לכניסה לארץ, לברית של גרזים ואבל, פעם אחת בסוף ימיו כשהוא עושה נאום סיכום, הוא קובר שם את יוסף בשכם. שכם היא גם מקום שבו אנחנו קיימנו את אחד מששת ערי המקלט. בקיצור, שכם היא עיר מרכזית, ואך טבעי הוא ששכם תהיה ראויה להיות קרש הקפיצה של נקודת הזינוק למלוכה של אותו אבימלך. הנה יש לו גם סיבה פרטית, כי קרובי המשפחה, החמולה, שאמורה להיות המטה הבחירות שלו, נמצא בשכם. ואכן, וידבר אליהם ואל כל משפחת בית אבי מולימון. כן, הוא משכנע אותם, דברו נא באוזני כל בעלי שכם. מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש, כל בני ירובל, המשול בכם איש אחד. דיין הוא אומר, הנה גדעון ירובל הלך לעולמו, בניו 70, אתם רוצים בלגן, או שאתם רוצים מישהו אחד שיהיה מלך. עכשיו, אף אחד לא שמע שמישהו אחר רוצה להיות מלך, אבל איך אומרים, ראיתם בבחירות שהיו אתמול וגם לקראתם, ובכלל במערכות בתחירות בעולם, אתה לוקח אסטרטג, והוא מייצר לך בדעת הקהל משהו שהוא רוצה לעשות אותו. לא משנה אם זה נכון או לא נכון, הוא מפמפם לכולם את השכל כאילו זה נכון. גם פה, כביכול, כולם רוצים את השלטון. לא שמענו מאף אחד שרוצה שלטון, חוץ ממנו, אבל הוא רוצה להצדיק את שאיפות השלטון שלו, אז הוא יוצר איזושהי תחרות שעולה בדמיונו. עכשיו, מה היתרון הגדול שיש לאבימלך על כל השאר? הוא מוסיף להם בקריצה, ולמה הוא מבקש מהם שהם יהיו מטה הבחירות שלו? וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. זאת אומרת, היתרון הכי גדול שיש לי מבחינתכם, שאני קרוב המשפחה שלכם. או בעברית קלה, כשאני אגיע לשלטון, אני אחלק לכל המקורבים ג'ובים, כן? כי מי שקרוב למנהיג זוכה לשכר הרבה. אז זה פחות או יותר מה שהוא מציע להם פה. וידברו אחי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם. ובכן, מתי הבחירות הוא בחמולה. אבל צריך בשביל זה לשכנע ולהגדיל את בסיס התמיכה. והם מקימים מתי בחירות ומשכנים את כל תושבי העיר שכם, שהם הרבה מעבר לאנשי משפחתו של אותו אבימלך. ואכן, מסע הבחירות החל בהצלחה לאחר שהשקו אותו בתוך המשפחה, והוא מצליח בשלב זה או אחר מוקדם כנראה לשכנע את אנשי שכם לתמוך בו, והם משמיעים לו את כל הדברים האלה. וית ליבם אחרי אבימלך, לא כי הוא מוכשר, לא כי הוא אגון, לא כי הוא בעל יכולות מוכחות כאלו או אחרות, אלא כי אמרו אחינו. שוב, הרעיון המרכזי הוא יחלקו ג'ובים, והג'ובים יתחלקו קרוב לצלחת, ואנחנו קרובים לצלחת. ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית. מוריי ורבותיי, תמיד מערכת בחירות עולה כסף והרבה כסף. וצריך להשיג מקורות מימון. תמיד. ומאיפה לוקחים מקורות מימון? מבית בעל ברית. רבותיי, כל המקדשים מעולם היו מקום שיש להם גם עוצמה כלכלית. אנשים תורמים כסף, אנשים נותנים כל מיני דברים שיזכו לברכות בזכות זאת. זה דבר כלל אנושי, ובמקדשים ובכל מיני מקומות האלה יש כסף, יש תרומות. ולכן, כשצריך לממן מערכת בחירות, אך טבעי הוא לשים יד על קופה בבית בעל ברית, שזה אחד המקדשים שיש בשכם, ואיך אומרים, ממקורות מפוקפקים של עבודה זרה, הוא לקח לעצמו כסף לממן את מסע הבחירות שלו. מה אחד הדברים הראשונים שהוא עושה עם הכסף שהוא קיבל מאותו בית בעל ברית? ויסקור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו. היום קוראים לזה המשכנעים. איך הם משכנעים? עושים חוגי בית. הוא מדבר עם חוגי הבית, חבר'ה פושטים על יישובים סמוכים, לאט לאט מגדילים את בסיס הכוח, ובשלב מסוים בודקים איך הדברים יתקבלו. אם האנשים השתכנעו, הכי טוב שבעולם. אם לא השתכנעו בדברים שנאמרו בחוג הבית, אפשר לחזק את השכנוע על ידי זה שבלילה מכונית של מישהו שלא השתכנע לגמרי נשרפת, הבית שלו, המחסן שלו, החנות שלו, מישהו מהילדים שחוזר בית ספר באופן מפתיע מקבל מכות. זאת אומרת, דיר בלק למי שלא תומך באבי מלך. ובכן, מסע ההפחדה הולך וצובר תאוצה, ואנשים, כי הם קרובים לצלחת ואו פוחדים מאלה שעתידים להיות קרובים לצלחת, מתגייסים למבצע התמיכה באבי מלך. ואכן, בשלב מסוים שיש לו תחושה שהוא תפס כבר מספיק כוח, זאת אומרת, זה דינמיקה, עבירה גוררת עבירה, קוראים לזה בשעון חזל, כן, יצר, הכל התחיל ביצר של שלטון, אז היצר הביא לפעולה כזאת, והפעולות הופכות להיות לאט לאט יותר קשות. משלב לשלב, הפעולות הופכות להיות דרסטיות יותר, קשות יותר, חמורות יותר. הסי, ויבוא בית אביו אופרטה ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת. במילים אחרות, כדי להשאיר את עצמו מועמד לבד, אז היום יש שתי טכניקות. טכניקה אחת זה לעשות רצח אופי. כן, מתחילים להתלבש עליו, רק לא, לא משנה מי, רק לא הוא, לא משנה מי. למה? כי אין דבר טוב אחד שהוא עשה בחיים. כל הדברים שהוא עשה, הוא מאפיונר, מוכרים בקבוקים, עושים שם חינגות, הוא לא פינה מתנחלים, כל הכסף שהוא לוקח, הוא עושה, מה הוא לא, הוא עשה את כל, הוא סכסך איתנו עם כל ארצות הברית, עם כל אירופה, היינו מבודדים, הוא לא עשה דבר אחד טוב, הוא כבר 6, 7, 6, 8 שנים, לא יודע כמה זה, כל הקדנציה שלו, מאז ועד עכשיו, המצב במדינה רע. רק נהיה מיום ליום יותר גרוע. זה מה שהם משכנעים. וכיוון שכך, אז הוא הורג את כל האנשים, לא פוזר רצח אופי, פעם עשו, כיפשו אותו, כן? הלך, דאג שאותם ריקים ופוחזים שקיבלו על כל ראש כך וכך סכום כזה או אחר, חיסל את כולם. עכשיו ברור לגמרי, יש לו יתרון בולט. הוא המועמד היחידי שהוא הבן של גדעון. כי הבנים היחידים של גדעון פשוט נעלמו מן הזירה. בדם קר. כן, מלאכת בחירות, אתם רואים? אחר שהוא נשאר מועמד יחיד, וכולם יכולים לתמוך בו ורק בו, כי כל השאר עברו מן העולם, ויאספו כל בעלי שכם וכל, סליחה רק רגע, ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. מהטבח הזה, אחד הבנים של גדעון, אחד האחים שלו, של אבימלך, הצליח איכשהו לשרוד את הטבח וברח, וזהו. בשלב מסוים, כנראה לא זמן רב אחר כך, מתאספים כל בעלי שכם וכל בית מילו, תהיינו גרעין השליטה שקודם תומך בו, וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. תהיינו עושים לו טקס הכתרה, כרגע לא על כל הארץ, על אזור שכם בלבד. תכף נראה שהוא ירצה לאט לאט מן הבסיס הזה להרחיב את השפעתו ואת שלטונו על הארץ כולה. אבל זה תהליך. בקיצור, יש טקס הכתרה, יש טקס חגיגי, ויגידו ליותם. יותם שומע שאחיו, כן, שלא הצליח להרוג אותו, הולך לעשות מלוכה, ואותו יותם החליט, איך אומרים, זאת ההזדמנות להזיר את העם מפניו, והוא מנסה לשבש לו את החגיגה. וילך ויעמוד בראש הר גריזים. אז לא ממש מלמעלה ראש הר גריזים, לא היו שומעים אותו, אבל מעל הטקס נערך בשכם, שכם כידוע נמצאת בין גריזים ובין נבל, הוא עולה לאיזשהו מקום גבוה יחסית באר גריזים, משתי סיבות. קודם כל כי הוא רוצה שישמעו אותו, כי אם הוא יעמוד למטה או למעלה הוא שומעים יותר טוב, ב' הוא לא רוצה לעמוד קרוב מדי, כי כשהוא יגמור לתת את הנאום שלו, הוא צריך לקחת מהר את הרגליים ולברוח. בכל מקרה, הוא נעמד שם, ויצעק קולו ויקרא, ויאמר להם, שימו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. וואו, פתיח מאוד חגיגי, האירוע הוא חגיגי, פתאום מאי שם צץ לו איזה איש הוגה דעות, איזה משורר, שנעמד לו שם בראש הגבעה, והוא בא להשמיע איזה נאום יפה, מליצי, כפי שתכף נראה, שמענייני דיומה, שיהפוך את האירוע, איך אומרים, טקס, חלק ספרותי לטקס החגיגי שעומד ומתרחש. ומה הוא אומר להם? תקשיבו טוב. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. וואו. יש טקס החתרה עכשיו, יופי של קטע ספרותי, איך אומרים? תפור על זה, תפור עליו. טוב, ניתן לה אומן האורח שהגיע מאיזשהו מקום להרביץ את נאומו. ויאמרו לזית מולך עלינו. ויאמר להם הזית, איך הודלתי את דשני אשר בי, כבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. אנשים עוד לא יודעים לאן זה הולך, ובטח חושבים שדנים פה על בשבחו של המלך שממליכים אותו. שהרי הציעו את המלוכה לזית, שהוא עץ חשוב, והוא מבטר. אז בטח חושבים, והסי זה ילך מהקל אל הכבד, והצ'ופצ'יק של הקומקום יהיה, הדובדובן של הקצפת, יהיה התארים הנכבדים שוודאי יכתיר הנועם הניצב שם למעלה, שממליכים אותו זה אתה. ויאמרו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. ואת אומר להם התאנה, איך הודלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים. ואמרו העצים לגפן, לכי את מולכי עלינו. ואת אומר להם הגפן, איך הודלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים. במילים אחרות, הוא מציע פה לעצים מוכרים, לעצי פרי מוכרים, ושימו לב לסדר, כיוון שאנחנו בשומרון. בשומרון העץ הדומיננטי הוא הזית, ולכן הוא מתחיל איתו. לאחר מכן הוא עובר לתאנה שנמצאת אבל במינון פחות גבוה, ובסוף הוא עובר לגפן שנמצאת אבל לא במינון כל כך גבוה. מה?
זה לא רק בגלל המוסלמים שלא משתמשים בגפן בגלל ש...
תראה, היה גם, אבל אני מסכים שהיום הזית הוא הכי הכי וכמעט אין גפנים בכלל, אם כי היום מחזירים את העניין. היה גפנים, אני לא אומר שלא, היינו עובדה ומדמצא, אבל אומר, גם אז זה גם פונקציה של גובה. הזית שבאזור יהודה, הר יהודה הוא גובה של 1,000 מטר בערך. הוא פה בקוש ציון בין 960 ל-1,000 מטר. הר חברון אפילו מגיע בהר בחברון 1,020. אנחנו פה בסביבות 1,000 מטר. הזית גדל טוב 700-800 ומטה. מעל 800, דרך אין פה כל כך זיתים. זאת אומרת, בגובה הגדול הוא איננו יכול. דווקא לא מתאים לו. מידך ב-700-800, וזה בערך הגובה של אזור השם ושל רוב הרי השומרון. וכיוון שכך, התנאים האקלימיים ששייכים לגובה הזה, מתאימים יותר לזיתים. אני לא אומר שגם גפנים יכולים לגדול שם, כי גפנים גדלים גם באלף וגם ב-200 וגם בבקעה שבמינוס, כן? אז אני אומר שהגפן הרבה יותר בספקטרום רחב של גובה, אבל הגפן גדלה יותר טוב שם מבחינה הזאת, שפה הוא פחות טוב גדלה. יש פה, אני מסכים שהמוסלמים הורידו את זה לגמרי, את הגפן, באופן משמעותי, והשאירו הרבה את הזית, אני מקבל. אבל אני אומר שעדיין הדירוג היה הזית נה גפן, והיה, גם, וגם וגם.
עובדה שפה יש להם עומד.
למה? גפנים? כן, זאת שאלה גדולה, מה לעשות, מה הם עושים עם זה פה?
לפני
מחל. ואם לא מספיקים לאכול את הכל, הם עושים איזה חלק דיבס, הם משווקים ליהודים יעננים, כשזה הקימו את היקב בחברון, שהם מוכרים ליהודים, הם עושים דיבס, שזה בעצם איזה מיני ריבה כזאת, שהם מבשלים את זה, עושים צימוקים, הם לא מסוגלים, הם לא מצליחים לאכול, בעונה שהיא קצרה יחסית, מסה כל כך גדולה של ענבים רעים.
לא מה... החוצה.
אז אני אומר שוב, למכור החוצה זה אפשר, אפשר לעשות, למכור החוצה זה בשביל לעשות יין בחוץ, אפשר לעשות מזה צימוקים שנשמרים לאורך זמן, אפשר לעשות מזה דיבס שזה סוחטים אותם ולא נותנים להם לצוס אלא מבשלים אותם, עושים איזה מין ריבה כזאת, צמיחה שעומדת לאורך זמן, הם עושים כל מיני דברים, אבל באמת יש להם בעיה בגלל זה, אבל אני אומר שבשומרון הם לא נאלצו, כי שם היה להם תנאים, פה נאלצו לגדל הלאה גפנים ולחפש איך לשווק אותם, כי פה בגובה הזה לא גדילים זיתים. הלאה, מוריי ורבותיי, בעצם מה שהוא אומר, הוא אומר שהעצים שיש להם מה לייצר לא רצים לשררה, הם יש לנו דברים חשובים. יש שימו לב שהם מדברים, גם הגפן וגם הזית מדברים על שמחת אלוהים ואנשים. גם הזית מדברת על אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים. התאנה לא מדברת על אלוהים, היא מדברת רק תנובתי הטובה. היא לא מדברת. למה? כי מה קרב למזבח? מנחות, נכון? במנחה שמים יין, ושמן, נכון? נסכים, נכון? מנחות ונסכים שזה שמן ויין. ולא להפך כל סור וכל דבש, לא תקטיר, הדבש של התאנים לא קרב. זאת אומרת שהוא ציין את זה בהקשר שמה שקרב אל המזבח, לכן הוא לא מזכיר פה את אלוקים ביחס לתאנה. בכל אופן, מה שברור, בשלב מסוים ברור כל העצים אל העתד, שהוא צמח קוצני, מהיר שריפה, ותו לא, לך תם לא חלילה. ויאמר העתד אל העצים, אם באמת אתם מושים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי, שבאמת אין לו צל בכלל, כי אין לו ענפים, יש לו קוצים, אז, אבל איך אומרים, הוא עושה הרבה גלים, הרבה רוח, כי אין לו גם מה לייצר, הוא לא מגדל פירות, הוא לא עושה כלום. הוא קוראים לזה כלום ליק, שעושה הרבה רוח, בעברית קלה, כן? ואם עין, תצא אש מן העתד ותאכל את ארזי הלבנון. תכף ננסה להבין מה כל הפרטים שמופיעים פה. הגפן, הזית, התאנה, העתד וארזי הלבנון. ואתה, עד עכשיו המשל, ואתה אם באמת ובתמים עשיתם, ותמליכו את אבי מלך, ואם טובה עשיתם עם ירובל ועם ביתו, ואם כגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם, וישלך את נפשו מנגד, ויצל אתכם מיד מדיין. ואתם קמתם על בית אבי היום, ותארגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבי מלך בן אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא. זאת הסיבה היחידה, כפי שכבר אמרנו קודם. עכשיו, אם באמת ובתמים עשיתם עם ירובל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבי מלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבי מלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו. ותצא אש מבית שכם ומבית בית מילו ותאכל את אבי מלך. במילים אחרות, מה שהוא אומר באופן ברור, עכשיו כמובן שבתום האמירה הזאת, שכולם כבר יודעים גם את הנמשל, ומישהו קודם לא הבין לגמרי לאן זה הולך, עכשיו כולם מבינים, וינוס יותם ויברח וילך בעירה וישב שם מפני אבי מלך אחיו. ובכן, אין ספק שמשל יותם בעצם אומר לנו אמירה בסיסית מאוד חשובה. אז בעבר לדיון שצריך לדון ביחס לכל משל, האם הוא בא להגיד רק רעיון כללי, או שבאמת כל פרט במשל יש לו משמעות בנמשל. בואו ניקח רגע את הרעיון הכללי, תכף נראה איך אנחנו, כי הרעיון הכללי נכון בכל מקרה, השאלה אם גם בפרטים הם רק לפאר את המשל, או שהם כפשוטם באים להגיד איזה שהם מרכיבים. הרעיון הוא צריך להיות אותו רעיון, ובוא נגיד קודם את הרעיון בכללותו. ובכן, אין ספק שמה שהוא רוצה להגיד ברעיון הכללי, שאנשים שיש להם מה לתרום ומה לעשות לא מחפשים שררה, ודאי לא בצורה בוטה. ואילו אדם שאין לו כלום מה להציע, אדם שהוא חסר חדל אישים, אדם כזה מסוגל ללכת ולעשות, לבקש שלטון, ובעצם מה שהוא בעצם מעביר את המסר, דעו לכם, אנשים שממליכים עליהם אנשים מושחתים, שלא יתפלו שהמעשים המושחתים הללו יתפצצו להם בפנים במוקדם ובמאוחר. כי האינטרס של האיש שעולה לשלטון הוא אינטרס של רווחים פרטיים שמעניינים אותו. לא דאגת הציבור מעניינת אותו, אלא הדאגה לעצמו מעניינת אותו. וכיוון שכך, כאשר הוא ידאג לעצמו ויש שלב מסוים של הציבור לא ינוח איתו, אז הוא לא יאסס להפעיל את מלוא כובד אכזריותו, כפי שהוא כבר הוכיח את המסוגלות שלו לכך, והוא יקה בכם מכה כזאת שכמו אש שיוצאת ומחלה ושורפת את הכל. דיינו, אש הקנאה והשנאה שיוקדת, בסופו של דבר תתפוצץ ותשרוף הכל. או בעברית יותר פשוטה, יש פה איזה תמרור עזרה לכל הדורות, שאנשים שנותנים כוח לרשע, לאנשים מושחתים, שלא יתפלו אחריכם שהרשע הזה שקיבל מהם כוח יתהפך עליהם בבומרנג. והם בעצם יגרמו במו ידיהם לאסון שיבוא עליהם. אז זה הבנה הבסיסית שאין ויכוח עליה. השאלה היא רק, האם יש משמעות גם לפרטים. יש כאלה שרוצים להציע שיש משמעות. אני רוצה להזכיר לכם שהעצים הם אנשים שעובדים בחקלאות. העיקרים הישראלים הפשוטים, שמאוד רוצים מלך. אנחנו מכירים את זה כי הם פנו, כפי שאנחנו זוכרים, לגדעון. כשהם פונים אל גדעון בפרק ח' בפסוק ב', ויאמרו איש ישראל אל גדעון. ואיש ישראל היו החקלאים הפשוטים, שהוא הושיע אותם מידם של המדיינים ובני בריתה. מה הם מבקשים? משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך. כן, הם רוצים מישהו שישלוט בהם. עכשיו, הם אנשים שעוסקים בגידול של המאפיינים של שבעת המינים, אם זה זיתים, אם זה גפן, אם זה תאנים, הם חקלאי ארץ ישראל. יש להם כמיהה שמישהו ישלוט בהם. הם מבקשים והם רוצים להמליך עליהם מישהו שהוא בעל ערך. את מי הם רצו להמליך? את גדעון. אבל דווקא אדם שיש לו תוכן, לא מחפש שררה, לא מחפש שלטון. כי יש תפקיד לתרום, והוא לא צריך את הפורמליסטיקה של השלטון. אבל האתד, שהוא לא, ללא ספק אבי מלך, שהוא חסר כל משמעות, חוץ מיכולת להביא לאש, שתשרוף ותחלה את הכל, הרי הוא קפץ על העניין. הוא מצפיע לכולם לחסות בצילו, כשבעצם אין לו שום צל ושום כלום. מי הם ארזי הלבנון? ארזי הלבנון שבעצם ממליכים אותו, זה בעלי שכם, כל אותם אנשים חשובים, החקלאים, אלה שמשולים לגפן, לתאנה, לזית, אלה לא רצים הלאה. מי שרץ להמליך את אבימלך, אלו העצים הגבוהים, המנהיגים של שכם, שהם באמת ארזי לבנון, הם גבוהים, הם חזקים, אבל הם בחרו באיש המסוכן הזה, שקוראים לו אבימלך, שהוא כעתד יוציא אש שתשרוף ותחלה את הכל. עד כמה שבהמשך נראה איך המשל הזה יתקיים כפשוטו. יש פה בעצם אמירה נוקבת לדורות, שאם נותנים כוח לרשע, אל תתפלו אחריכם שהרשע הזה יביא עליכם אסון. כן, בבקשה. כי אלה הגידול החקלאים שמאוד דומיננטיים באזור, כי אלה פחות או יותר הדברים העיקריים שגדלים שם באזור, והם מייצגים את החקלאים, במה עוסקים החקלאים באזור שכם. הם מגדלים זיתים, הם מגדלים תאנים, מגדלים ענבים. זה, איך אומרים, הם היו באים ליהודה, שישעיהו, מה הוא אומר? משל הקרן, נכון? זאת אומרת, תלוי עם מי אתה מדבר. אז כשהוא מדבר עם האנשים בשכם, אז אלו ה... זה בעצם חלון הראווה של החקלאים שם. ביהודה, חלון הראווה הוא הדברים שקשורים לגפן. בסדר? בקיצור, זה כן.
האם השלושה, התאנים, הגפן, זה מדובר על השלבים האחרים בחיים של גדעון, או אנשים אחרים, או משהו כזה?
תראה, אפשר לראות את זה כל יצורות, להסביר מה... אני מציע שהם החקלאים של עם ישראל, שמגדלים את הגפן, התאנה והרימון, והם רצו להמליך מישהו שהם תמכו בו וראו בו מישהו שהוא משמעותי כמו אבי מלך. הרי מי פנה לאבי מלך? מלכו, הציעו לו, כן? ומי פנה? החקלאים שמגדלים את הגפן, התאנה ואת הזית. הם פנו אל אבי מלך, והם היו אנשים ערכיים, אנשים איכותיים, והם באמת גם רצו מישהו איכותי כדוגמתם, והדבר לא הצליח. שהגיעו ארזי הלבנון, שהם אולי בעלי מעמד, אבל הם לא עושים פורות. הארז מאוד יפה, מאוד גבוה, אבל הוא לא מייצר שום פרי. יש לו יופי, יש לו עוצמה. ואת מי הוא בחר? הוא בחר איזה עתד, איזה שיח נמוך וקוצני, שהוא בעצם אפילו אין לו את הגובה ואת היופי ואת העוצמה שיש לארז. זאת אומרת, הבחירה במנהיג שבא עכשיו, הוא חסר היגיון, והוא מסוכן, לא רק שהוא חסר היגיון. הוא מסוכן, כי הוא עלול להצית אש שתשרוף את כולם ותשרוף את הכל.
אבל נשמע שיש פנייה, כאילו שלוש פניות למישהו שכאילו מסגר...
יש כאלה שרוצים להציע שמדובר על השופטים הקודמים, על אהוד בן גירה, על דבורה, על ברק בן אבינועם, או על דבורה. זאת אומרת, יש שרוצים להגיד שזה... הכוונה לשופטים שקדמו. גם זה אפשר. יש כל מיני הצעות. הרי במשל, ובספרות אפשר לתת הסברים שונים. מוריי ורבותיי, עד כאן החלק הרעיוני, ועכשיו ניגשים תכלס למציאות, ובואו נראה מה קורה אחרי זמן מסוים. הוא ברח, אבימלך התחיל למלוך, והכתוב כבר אומר לנו בפרק ת' פסוק כ"ב, ויסר אבימלך לישראל 3 שנים. ויסר מלשון שררה, ביטוי יחידאי במקרא, בשום מקום לא כתוב וימלוך, כתוב אני יודע וינהיג. ויסר זה עושה קונוטציה של שררה, של התהדרות, התנפחות, שלא באמת יוצרת שלטון ואכפתיות אמיתיים. בכל מקרה, אותו אבימלך במשך 3 שנים מלך על אזור שכם. ופה בהמשך הדרך כתוב בפסוק כ' ג' וישלח אלוהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם. במילים אחרות, התפתח סכסוך. עכשיו, גם אם זה נשמע כאילו הקדוש ברוך הוא התערב בבחירה חופשית ויצר איזו סיטואציה של סכסוך, אני חושב שלא, אלא הכוונה היא שקדוש ברוך הוא יצר מציאות של חוקיות טבעית. וכשאם יש מנהיג שכל מה שמעניין אותו זה הכבוד שלו, הרווחים הפרטיים שלו, הוא לא דואג באמת לעם, ומילא בשלב מסוים מתחיל מתח בין האנשים שהוא שולט עליהם ובין השליט הזה שכל מגמתו היא טובת עצמו. וזה מה שקרה, התפוצץ העסק והם בוגדים והבגדו בעלי שכם באבימלך. אחרי 3 שנים שהוא שלט בהם, אחרי שהם המליכו אותו, והוא התחיל להתנהג בצורה קשה וברוטלית, נמאס להם והם מרדו בו. עכשיו הכתוב מספר לנו שכל מה שקורה זה כדי להעניש אותם, לבוא חמאס, הרשעות, 70 בני ירובל ודמם לשום על אבימלך אחיהם אשר הרג אותם ועל בעלי שכם אשר חזקו את ידיו להרוג את אחיו. במילים אחרות, גם אבימלך שעשה את המעשה הנורא הזה, וגם אלה שהיו מוכנים לקבל את המעשה הזה, ולהתעלם עם חומרתו, ולהמליך אותו למלך. זאת אומרת, מה שקורה זה בעצם ענישה. וכפי שאמרתי קודם בפיו של אבימלך, של יותם, מי שממליך על עצמו אנשים רשעים, זה כבר העונש. כי אין ספק, תוך פרק זמן קצר או ארוך יותר, העסק הזה יתפוצץ, יתפוצץ בפנים. לא ייתכן שאדם שיש לו נטיות של רשע, שיש לו כוח, שלא ישתמש בכוח כדי לבצע את מעשה הרשע שהוא רוצה לבצע. זאת אומרת, לתת כוח לרשעים, זה מתכון בטוח לפיצוץ. ואכן, זה מה שקרה. ואכן, כיוון ששנאו אותו ורצו לסלק אותו מן השלטון, מתחילים להילחם בו. ובפסוק כ"ה, וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי הערים. בקיצור, התחילו לעשות לו אינטיפאדה, התחילו לעשות לו בלגן. מה הרעיון? הדבר שמבטא שלטון באשר הוא זה שליטה, והדבר הבסיסי ששלטון צריך לתת זה ביטחון, שקט. אם אתה רוצה לערער את שלטונו של מישהו, אתה בעצם פועל בשביל להפר את השקט, להפר את הביטחון של האנשים, כדי לומר השליט שלכם הוא לא שולט, הוא בעצם לא עושה כלום. וברגע שהתחילו כל מיני של כל מיני מעשי אכזריות, שוד, ביזה וכולי, אז מצד אחד זה מודיע שאבימלך לא מסוגל לתת ביטחון, מצד שני מתחילה פה דינמיקה של רשע. ואז ויגזלו את כל אשר יבוא עליהם. דיינו, אנשים עוברים והם מתנפלים והם בוזזים, זה הופך להיות מדינה ללא חוק, ללא שלטון, הפקר. ואז ויוגד לאבימלך. כמובן שלא כי אבימלך היה מאוד מודאג מהזכויות של האנשים שנפגעו, אלא בגלל שזה פגע בשלטון שלו. כי אם הוא לא מסוגל לתת ביטחון לאנשים, אז לא, אף אחד לא סופר אותו, כמו אסד. אסד הוא נשיא סוריה, אבל אתם יודעים שהשליטה שלו היום בסוריה היא ברבון מאוד מאוד מוגבל. זאת אומרת, האנשים שמרדו בו וסילקו אותו משליטה באזורים נרחבים בארץ, בעצם בכך יצאו מצד אחד אנרכיה, מצד שני הם עקרו את שלטונו של אסד בחלקים נרחבים של סוריה. זאת אומרת, מרידה בשלטון יוצרת אנרכיה, אבל מצד שני היא גם מודיעה שהגורם שמתיימר לתת שלטון לא שולט. ובעצם זה מה שקרה. וכשאבימלך שומע שמתנהלת אנרכיה באזור שהוא אמור להיות השליט שלו, ויבוא גל בן עבד ואחיו ויעברו בשכם. ובכן, אז הגיע איזה ראש כנופיה שקוראים לו גל בן עבד, והם עוברים בשכם, ויפתחו בו בעלי שכם. הם מחפשים מישהו שינהל את העסק במקום אבימלך. מקבלים אותו גל בן עבד ועוד אנשים שמתגלגלים איתו. ויצאו השדה ויבצרו את כרמיהם וידרכו ויעשו הילולים. דיילו, הם עושים בציר ועושים חגיגה לרגל הבציר, עשו לעצמם יין ויוכלו וישתו, וכתוב ליבם ביין ויקללו את אבימלך. ובכן, הם, אתם יודעים, כשמה שאדם חושב בשקט שהוא שיקור, הוא אומר בקול. ומה עשו באבי מלך? אז כשהם היו שיקורים, אז קיללו אותו באבי אביו. והנה, ויאמר גל בן עבד, שהוא המנהיג שמתיימר לרשת את שלטונו של אבי מלך בשכם, מי אבי מלך ומי שכם כי נעבדנו? הלא בן ירובל וזבול פקידו. ובכן, הוא בסך הכל הבן של ירובל, ואותו עבד הוא כנראה לא יהודי, ולא אהבו את זה שאבימלך, שהוא היה ממוצא יהודי, ישלוט שם. יש פה גם כל מיני ניסיונות לסכסך על רקע דתי אתני, מה שקוראים היום. זבול היה ראש העיר מטעמו של אבימלך בשכם. ואכן, מה הוא אומר? עבדו את אנשי חמור אבי שכם. זוכרים את שכם בן חמור? בימי יעקב. יש פה שושלת כנענית ותיקה שהם מנהיגי העיר, סילקו אותם, הם המנהיגים מימים עברו. בעצם באו פה שליטים חדשים, השתלטו על העסק, המליכו את אבי מלך, בואו נחזיר את השלטון לשליטה הכנענית של פעם. ומדוע נעבדנו אנחנו? בואו נחזור אנחנו. ומי ייתן את העם הזה בידי? דיינו, אם הם ישתתפו איתי, ואסירה את אבי מלך. דיינו, ברוב שחרותו הוא קורא תיגר וקורא מלחמה על אבי מלך. הוא אומר לה אבי מלך, שלא נמצא שם, בבקשה.
אבל הם רוצים לחזור לשכם בן חמור.
אוקיי, אבל אתה יודע, לוקחים איזה שליט שלא קיים, אבל אני אהיה הנציג שלו לצורך העניין. גם הוא דואג לעצמו, רק הוא מנגן על כל מיני נוסטלגיות, שעדיין יש כאלה שרוצים לחזור לימים של פעם. הפעם ההוא כבר לא קיים, אבל הוא אומר, אני מייצג את הפעם. בואו נחזור לשלטון השורשי, שהוא אופייני, מסורתי פה בשכם, במקום שפה איזה גורמים חדשים שהגיעו לא מזמן, השתלטו פה לעסק. בואו נגלגל את הגל אחורה. אני אייצג את המדיניות, את האידיאולוגיה של מי שהיה פה פעם, של חמור וכו' וכו'. והנה, ויאמר לאבימלך רבי צבאך וצע. דיינו, הוא קורא בעצם קריאת מלחמה. יאללה, תוציא את הצבא וצא לקרב. וישמע זבול שר העיר, שהיה כנראה במקום, או שדיווחו לו את דברי גל בן עבד, ואותו זבול הוא שר העיר מטעמו של אבימלך. וששומע שיש כאלה שלועגים לשלטונו של אבימלך ולצבאו, הוא מתרגז ומעדכן את אדונו, את אבימלך, וישלח מלאכים אל אבימלך בתורמה. תורמה זה יישוב שנמצא לא רחוק משכם, באזור איתמר של היום. למור, הנה גל בן עבד ואחיו באים שכמה, והם צרים את העיר עליך. כן, הם מתכוונים למרות בך, תתכונן, הם כבר מתארגנים לעשות מלחמה עליך. ואתה קום לילה, אתה ועם אשר איתך וערוב בשדה. דיינו, בוא תפתיע אותם, אל תחכה שהם יתקפו אותך, תפתיע אותם לפני שהם יגמרו להתארגן. והיה בבוקר, תשכיב מערב, והיה כיסוח השמש, תשכים ופשטת על העיר. והנה הוא והעם אשר איתו יוצאים אליך, ועשית לו כאשר תמצא ידיך. כן, תפתיע אותם, תיארך בחסות החשיכה, בבוקר החבר'ה האלה יצאו לשגרת יומם, תפתיע אותם, תתפוס אותם, ותקע אותם לפני שהם יספיקו להתארגן ולעשות לך מתקפה שיפתיעו אותך. ויקום אבימלך וכל העם אשר איתו לילה, ויערבו על שכם ארבעה ראשים. קצת מזכיר לנו את הקרב שעשה גדעון. אומרת, יש, אין ספק, לאבי מלך יש תכונות של מנהיגות, גם תכונות של יכולות צבאיות. הוא ירש מאביו בגנים משהו. אבל בהבדל אחד, שבמקום ללחום מול האויבים של עם ישראל, את הכישורים שיש לו, הוא מפנה למלחמה בתוך העם, וכלפי העם בפנים. או במושגים של הבחירות האחרונות, הוא יורה בתוך הנגמש. נכון? הוא יורה בתוך הנגמש. הלאה. ויצא גל בן עבד ויעמוד פתח שער העיר. ויקום אבי מלך ועם השם. ויער גל את העם ויאמר אל זבול. הנה עם יורד מראשי הערים. ויאמר אליו זבול, את צל הערים אתה רואה כאנשים. אתה יודע מה זה צל הערים? מה זה צל הערים? צל של העננים על הערים. ראיתם פעם ביום שמש, שיש קצת עננים. אז מה קורה? גם כשעובר מטוס, נכון? עובר מטוס, מה אתה רואה? אתה רואה את הצל שלו נוסע, נכון? אותו דבר פה, יש עננים. מפעם לפעם ענן עובר מתחת לשמש, ואז נהיה איזה מין ככה קטם כהה על ההר. עכשיו, כשעננים לא מתקדמים מהר, הם מתקדמים ככה, אז אם זה קורה רחוק, אתה רואה איזה תנועה. עכשיו, זה קטם רחוק שעל הערים רואים איזה צל. הצל של מה? של העננים. על הערים. ויש איזו תחושה שיש איזו תנועה שם. עכשיו, בלי משקפת, לראות בדיוק מה אתה רואה, אתה לא יכול לתחול. אז הוא אומר לו, שמה, אתה רואה ש... זה מה פתאום? זה לא אנשים. זה צל של העננים על הערים. שינה שם. זה טעות, זה כלום. ויוסף עוד גל לדבר. ויוני עם יורדים עם טבור הארץ. הם יורדים שם ממקום מסוים שנקרא טבור הארץ, וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. תהיינו, הנה כוח אחד בא. ואומר לו, זבול... עכשיו, כשכבר רואים מקרוב שזה כוחות שאי אפשר להגיד שזה צל ערים, אמר רב זבול, היה איפה פיך אשר תאמר מי אבי מלך כי נעבדנו? כן? כי הלא זה העם אשר מאסת בו, צא נא אתה וילחם בו. במילים אחרות הוא אומר לו, אתמול היית גיבור גדול, שגמרת שניים שלושה בקבוקים, היית שחצן גדול, עכשיו הנה, אתמול זלזלת באבי מלך, הנה, בבקשה, הנה זה אבי מלך, אתמול אמרת שתילחם בו, בבקשה, אתה יכול להילחם בו ממש. ויצא גל לפני בעלי שכם וילחם באבי מלך. לכן יש מלחמה גלויה. וירדפהו אבי מלך וינוס מפניו ויפלו חלרים רבים עד פתח השער. במילים אחרות, אבי מלך מכה את אותו גל בן עבד ואת אלה שהתכוונו למרוד בשלטונו של אבי מלך. וישב אבי מלך בערומה, שזה מקום נוסף, כן? זה תורמה, יש ערומה, מקומות בסמיכות לשכם. כפי שאמרתי לכם, הוא התחיל את שלטונו בשכם, אבל לאט לאט הוא מינה ממקורביו אחראים על מקומות שקיבלו את שלטונו, והוא עצמו עבר ממקום למקום. ויגרש זבול את גל ואת אחיו משבט בשכם. אחרי שהם ספגו מפלה, קל היה לעושה דברו זבול, שהיה עושה דברו של אבי מלך, לגרש את מי שעוד נותר מתומכיו של אותו געל בן אבן. לכאורה, בינתיים, המרד נגד אבי מלך לא צלח. ואם היא מוכרת, ויצא עם השדה, ויגידו לאבי מלך, ויקח את העם שלו, את הלוחמים שלו, ויחצם לשלושה ראשים, ויערוב בשדה, והנה העם יוצא מן העיר, ויקום עליהם ויקם. תופס אותם, הורג. היינו כל מי שסומן כפוטנציאל למרידה, הוא כבר הורג אותו. ואבי מלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר, ושני הראשים פשטו על כל אשר בשדה ויקום. היינו בשלוש כוחות, כוח אחד משלט על העיר, שתי כוחות פורצים בשדה ואורגים שם, ואבי מלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר ואת העם אשר בא, הרג, ויתוץ את העיר ויזרעי המלך. ובכן, הוא מכה שם אנשים באופן שיטתי, וממשיך את מסע ההריגה באלה שרוצים למרוד בו. וישמעו כל בעלי מגדל שכם, והם שומעים שיש מאבק, ואבי מלך התחיל ללחם באכזריות נוראה, וכל מי שהוא חושד בו כמורד, ואז הם הולכים להתארגן בתוך המבצר. מגדל זה מבצר, זאת עמדה, ויבואו אל צריח בית אל ברית. כן, היה שם איזה מקדש, מבנה גדול, והמבנה הזה היה בעצם איזה מבצר בעת חירום, הם נכנסים אליו. ויוגד לאבי מלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם. ויעל אבי מלך הר צלמון הוא וכל אשר איתו. ויקח אבי מלך את הקרדומות, הקרדומות הם גרזנים. בידו, ויכרות סוחת עצים, ויסעיה, וישם על שכמו. היינו לוקח מן הצומח, בשטח, יש הרבה צמחייה, עוקר, לוקח. ויאמר אל העם אשר עמו, מה ראיתם עשיתי? מערו, עשו כמון. זה מזכיר לנו את מה שאמר גדעון, ממני תראו וכן תעשו. הוא ממש מנסה לחכות את אביו, באמת יש לו כנראה גם, הוא לא שהוא הלך לעשות בבית ספר את זה, אבל הוא, יש לו כישרון דומה. בקיצור, מה הם עושים? הם מוספים הרבה מאוד צומח, והחלטו גם כל העם איש סוחו, סוחו זה איזה ערימת שיחים, וילכו אחרי אבי מלך. כיוון שהחבר'ה שבורחים ממנו התבצרו בתוך איזה מבצר, הוא לוקח את כל הצמחייה שהם קורטים ושמים על הצריח, ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו גם כל אנשי מגדל שכם כאלף איש ואישה. מזכיר לכם משהו? לוקחים, מדליקים את כולם חיים. דש. עכשיו, תרי, לא צריך מגדלים מפעם. תרי. יש אנשים שכל מי שלא משחק...
גדעון
עשה
גם את זה.
בבקשה? גדעון עשה גם את זה. כן, הוא לא הדליק אש ולא שרפה. הוא הרג את הלוחמים של פנר. לא אש. לא אש. שם, פה הוא פשוט לוקח, שורף את אנשים חיים. אנשים, נשים וטף, שורף אותם חיים. כפי שאמרנו, תצא אש מן הקוצים, הנה אתה לוקח, הוא אוסף את הקוצים בשדה, מדליק אש, כפשוטו, אש הקנאה הופכת להיות אש לוחמת, לא רק במובן של שנאה וקנאה, אלא במובן הפיזי הפשוט, הם באמצעות האש שורפים הכל. ואכן הכתוב מספר לנו שהוא שורף את כולם. רבותיי, הוא לא נח, הוא ממשיך את מסע ההרג והנקמה שלו. וילך אבימלך אל תבץ. תבץ היא כנראה טובס. טובס שנמצאת בחלק המזרחי של שכם. בעצם לאט לאט במשך אותם 3 שנים, הוא הצליח לפרוס את שלטונו על כל מחוז שכם של היום. ויש לו כמה... עכשיו כל האנשים התחילו למרוד בו. והוא עובר ממקום למקום, מכה אותם אחד לאחד. ומגדל עוז, דהיינו מבצר, היה בתוך העיר. וינוסו שם כל האנשים והנשים וכל בעלי העיר, ויסגרו באדם, סגרו את המבצר וילו על גג המגדל. אבימלך רצה לחזור על התרגיל שהוא עשה גם בשכם. ויבוא אבימלך עד המגדל ויחם בו, ויגש עד פתח המגדל לשורפו באש, כפי שראינו קודם שהוא עושה אש גדולה ושורפת. כנראה שמרכיבים מסוימים מהמגדל הזה היו בנויים מעץ, אז זה גם היה נוח לשרוף אותו. ואז ותשלך אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך ותרץ את גולגלתו. רכב ושכב הם בעצם ריחיים. יש שתי אבנים שאיתם תוכנים קמח בבית. הרכב זאת האבן העליונה. האבן העליונה הזאת היא אבן כבדה, כי היא צריכה לשחוק את גרגירי התבואה. מה עושה אישה שהיא רוצה לאלתר מלחמה? נמצא מתחתיה המפקד של האויב שתוקף, היא לוקחת אבן כבדה, יש גם ג'י, תאוצה שיורדת מלמעלה, מרחק של, אני יודע, אולי 20-30 מטר, אני יודע מה הגובה של המגדל הזה היה, והיא פשוט נותנת לו בראש, ומרוצצת לו את הגולגולת, היינו פוצעת אותו פציעת ראש קשה. במילים אחרות, מה שמדאיג אותו, הוא מבין שחי מהסיפור הזה הוא לא יוצא, ויקרא מהרה אל הנער נושא כליו, ויאמר לו שלוף חרבך ומוטטני. למוטט מישהו זה להרג אותו סופית, כמו שקוראים וידו הריגה. יש להמית, שאדם לגמרי בסדר, למוטט מישהו זה מישהו כבר פצוע קשה ורק צריך לעשות לו פיניש. איפה אנחנו מצאנו את זה? כמה פעמים אצל גוליאת, הוא וישלוף את חרבו של גוליאת מתערה דוד, כן? וימוטטהו. כתוב אצל יונתן, שמואל א', פרק י' ד', כן? יונתן ונושא כליו תוקפים את המוצב הפלישתי, שיונתן מכה ונושא כליו ממוטט אחריו. דיינו, הוא ממית מישהו אחרי שהוא כבר פגוע קשה. כן? יש לנו עוד כמה דוגמאות של הביטוי הזה. בכל אופן, למוטט במקום להמית. להמית זה כשמישהו לגמרי בסדר, והוא הורג אותו מ-0 עד 100, למוטט זה מישהו שכבר 70-80%, 90% out, והוא עושה את הפיניש. זה למוטט, לא להמית, אלא למוטט. פן יאמרו לי אישה הרגעתו. מה שמדאיג אותו, הוא הולך למות, רק שלא יגידו שאישה הרגה אותו, זה מה שמדאיג אותו. כן? אז הוא בקש שיעשו לו פיניש. אלא הוא אומר, תשמע, קשה לי, אני סובל, תהרוג אותי. לא, שלא יגידו שאישה הרגה אותו. זה מה שמדאיג אותו. זה רואים, זה אדם שהוא חולה כבוד. כן? גם כשהוא מת, מה שמדאיג אותו, זה הכבוד. כל השאר לא מעניין אותו. בכל אופן, נערו מקיים את מצוותו והורג אותו. אמר כבר מי שאמר, הוא הרג 70 איש מקו על אבן אחת, עכשיו אבן אחת הרגה אותו. מידה כנגד מידה. כן? הוא הרג 70 איש על אבן אחת, אבן אחת שהושלכה על ראשו גמרה עליו. ויראו איש ישראל כי מת אבי מלך, וילכו איש למקומו. במילים אחרות, אנחנו מוצאים שגמר הסיפור והאפיזודה של שלטון עריץ, שכבר ידעו שהאיש הזה מחפש שלטון, הוא לא בוחל בשום אמצעי, פסול ככל שיהיה, וראינו שיש פה דינמיקה שהולכת ונהיית קשה יותר ויותר, מלמד אותנו יותם במשל שלו עיקרון שלטוני מאוד חשוב. אדם שמה שמריץ אותו זה כבוד, מה שמריץ אותו זה הרצון לדאוג לעצמו, אסור לתת כוח של שלטון לאנשים שיש להם רקורד של רשע, של אידיאולוגיה ושל מעשים שליליים. כי אם אתה נותן כוח לגורם כזה, אתה לא מפייס אותו, אתה רק נותן עוד שמן למדורה, והאש שתתפוצץ, והיא תתפוצץ. כי אנשים לא ירצו לאורך זמן שלטון עריץ, ולכן זה עניין של זמן שהיחסים בין השליט הזה ועם האנשים שהוא נתנו לו כוח יפוצצו, ושהדבר הזה יסתיים רע, מר. וזה צריך להיות עיקרון שתמיד צריך לשים לב אליו בכל מקום שהוא. מעניין שהכתוב מסיים את הפרק הזה הארוך בשני פסוקים שמעניינים. וישב אלוהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרוג את 70 אחיו, ואת כל רעת אנשי שכם משיב אלוהים בראשם, ותבוא עליהם קללת יותם בן ירובעל. תראו רבותיי, זה לא משהו מגי, זה משהו כפי שהסברתי לפני כמה דקות, תוצאה טבעית ופשוטה של סיטואציה מעוותת. זאת אומרת, כמו שילד קטן אומרים לו כל הזמן, תיזהר, לקחת את הפטיש של אבא, פטיש זה לא משחק, פטיש ששוקל 1.5 קילו, אם לא תשמור, תקבל מכה. הילד משחק, טק, דופק מכה לאצבע, בוכה. בא לאמא, אתה רואה, אמרתי לך, זה העונש שלך. למה העונש שלו? מה, בגלל שהוא לא שמע בכל אמא נפל לו הפטיש? ונתן לו מכה? לא. הפטיש הכאיב לו, גם אם אמא לא הייתה אומרת לו שום דבר. תראו לעצמכם שאמא לא הייתה רואה שהילד לקח את הפטיש. היה קורה בדיוק אותו דבר. רק מה? אמא רוצה להרגיל את הילד לאיזה מין רפלקס מותנה. זאת אומרת, כשאני אומר לך משהו שהוא לא טוב, כי אם לא תקשיב, אז פעם זה יהיה עם פטיש, ופעם זה יהיה עם משהו אחר. יש חוקים פיזיקליים שילד קטן לא מבין. אם הוא מכניס מסמר לתוך שקע של חשמל, הוא יקבל מכת חשמל. עכשיו, נו, אל תעשה את זה מסוכן. אתה רואה, אמרתי לך לא לעשות. עכשיו, זה היה קורה גם אם לא היית אומרת כלום. זה לא קרה כי הוא לא שמע בכל אמא. זה קרה כי יש חוק פיזיקלי, שמי שמכניס חומר מוליך חשמל, ואתה סוגר מעגל, קבל מכת חשמל. יש חוק פיזיקלי שקוראים לו כוח הכובד, כן? גרביטציה, ואם נופל פטיש, עוזבים אותו ולא מחזיקים אותו טוב, אז הוא נופל ממה שנמצא מתחתיו, ואם מתחתיו נמצא את האצבע של הילד, אז זה ייפול גם אם הילד יגיד שמה ישראל 5 פעמים לפני כן. זה נכון גם לגבי אנשים שנוסעים בנהגי מוניות, נוסעים 200 בנהיגה שלהם, ונוסע פרוע ולא אחראי, אבל יש לו תמונה של כמה צדיקים ככה בפרונט ליד המראה, הוא שם גם תפילת הדרך בכמה נוסחים, יש לו גם חמסה עם למנצח, יש לו גם קופת צדקה של חבד, רבותיי, כל הדברים האלה לא יעזרו לו, כי אם הוא יישם פרוע ועם 200, אז עם כל הקופה ועם כל התמונות ועם כל החמסה ועם כל המזמורים ועם הכל ביחד, הוא יעשה תאונה והעסק יהיה רע. עכשיו, זה לא קשור לזה שהוא יהיה, זה לא תעודת ביטוח. יש חוקים של טבע, יש חוקים שהקדוש ברוך הוא קבע במציאות. הקדוש ברוך הוא קבע במציאות שאנשים רשעים שנותנים להם כוח, זה יסתיים רע. זה כמעט כמו חוק טבע, כמו כוח, חוק פיזיקלי, חוק בכימיה, בביולוגיה. אז מי שרוצה להילחם נגד חוקים, אז שלא יתפלא שאחרי כן זה יהיה לו פיצוצים מזה. יש כללים. נתת כוח לרשע, זה חוק סוציולוגי, חברתי, לא יודע איך תקרא, לא, תיתן לו את השם שאתה רוצה, אבל זה כמו חוק טבע, שאנשים רשעים שנתת להם כוח, יעשו דברים רעים. ומי שנותן להם את הכוח, הם, זה יחזור להם בבומרנג. אז שכתוב אומר שהקדוש ברוך הוא גרם לכך, הוא לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה. אלא הכתוב בא להגיד שהקדוש ברוך הוא קובע חוקיות בעולם. והחוקיות בנויה באופן כזה, שאנשים שעושים מעשים טובים, אז הם ירבו טוב בעולם, אנשים שעושים מעשים רעים, עושים חיכוכים, עושים עיוותים, יוצרים תגובות שרשרת שליליות, ואם אתה נותן כוח למי שעושה תגובות שרשרת שליליות, אז יהיו לו הרבה מעשים, ויהיו הרבה תגובות שרשרת שליליות, ואז אל תתפלא שחלק מהריקושטים יפגעו גם בך. לכן כשיותם אומר את משלו המפורסם, הוא לא קובע מציאות, ולא כפי שכתוב פה בסוף, ותבוא עליהם כללת יותם בן ירובעל. אין פה משהו מגי, שהוא אמר כללה, ובגלל שהוא צדיק גדול, אז הכללה שלו יש לה אפקטיביות. לא, הכללה בעצם אומרת שערור האיש שייתן כוח לרשעים. נתת כוח לרשע, אל תתפלא אחרי כן שהעסק יתפוצץ לך בפנים. אז זה בעצם העיקרון הרעיוני והרוחני שיש פה. אז הנה, סיימנו פה עוד פרק בהלכות שלטון. ראיתם? כל מיני אנשים לא ראויים שרוצים לתפוס שלטון, יש לנו לאורך כל ההיסטוריה, ואנשים מוכנים בשביל שלטון לעשות דברים חמורים מאוד, וזה רע מאוד, כשאנשים, מה שמעניין אותם זה השלטון שלהם בכל תנאי ובכל מחיר, אסור לתת להם את השלטון, כי שלטון נותן כוח, וכשהכוח מונע ממניעים של רוע, אז כוח לרוע יביא בהכרח, יש של זמן, לתוצאות לא טובות. אז אי אפשר להגיד, אוקיי, אני אקח רב מחבלים, נביא אותו לפה, קוראים לו יאסר ערפה, ניתן לו נשק, והוא יעשה שלום. אין מצב, זה כמו שתגיד לי, שהילד קטן יחזיק, מכניס מסמר לתוך השקע, והוא לא יקבל מכת חשמל. לא, הוא יקבל מכת חשמל, זה חוק טבע. לתת כוח לרשע, הנה, עכשיו רוצים לתת לאיראן אפשרות לעשות ככה. רבותיי, זה עניין של זמן, שאם תיתן לו את האופציה ליצור נשק גרעיני, שהוא ייצור אותו. זה עניין של זמן שהוא יחזיק את כולם בגרון. כי רשע זה אופיו וזה מעצבו. וזה חוק טבע. חוק טבע שצריך לזכור אותו לא פחות מכל חוקי הטבע האחרים. והרבה פעמים לא חושבים ככה, חושבים שאני אוכל לעשות משהו שיתקע את העסק. זה חומר למחשבה וחומר למסקנה מפרשת אבימלך, שזה אף טיפוס של שלטון מושחת, איך הוא מתגלגל ומה תוצאותיו. ובעצם מה שמנסה יותם לעשות, סוף מעשה ומחשבה תחילה. תראו לאן זה מתגלגל, כדי שלא תגיעו לתוצאות אמרות לסוף העסק. כפי שאתם אמרתם לי שבשבוע הבא ביום רביעי בבוקר, כן. בצהריים, סוגרים את הזמן. אז בעצם אנחנו ניפגש רק אחרי פסח בעזרת השם. אז אני רוצה לאחל לכולכם פסח כשר ושמח, ושתהנו מן החופשה בכל המובנים, אבל תעשו דברים הכל רק בזהירות. יש חוקי טבע, אל תשכחו. להתראות.